עכשיו אנחנו לסיפור מעניין, ואיתנו על קו הטלפון הגברת תמר מיטלמן. שלום וערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב.
נספר למאזינים שאת אמו של דוד מיטלמן, שכולנו שמענו עליו, שמענו אודותיו, ולא ברור לנו, קצת ככה אנחנו רוצים משום מה גם יותר עליו ברמה האישית, אבל לא ברור לנו מאיפה התעצומות נפש, מאיפה הם הגיעו, עד שעכשיו, לאחרונה, שמענו גם את הסיפור שלכם, של המשפחה. אני אשמח שכל המאזינים ישמעו על כוח האמונה ועל הדברים הרבים שהובילו את דוד, השם יקום דמו, לגבורה ולמקום שאליו הוא הגיע. אז אולי נתחיל דווקא בשמחת תורה, שבת קודש. אתם, אני מבין, מיישוב חרדי, שומעים כמו כולם בטח במוצאי החג על איזה אירוע, או ששמעתם כבר לפני?
אז זהו, אז אנחנו ממודיעין עילית לא שומעים כלום במהלך החג, שזה למעשה חלק מחסד הקדוש ברוך הוא איתנו, שנתן לנו כנראה לשמור את הכוחות, והדאגות שמדודות בדיוק באיזה מידה כמה ידאג כל אחד. אם היינו יודעים מזה בחג, אנחנו יודעים שדוד שירת בכיסופים בדרום, אם היינו יודעים שמתחוללת שם המלחמה, זה משהו שאין מה לעשות איתו, ופשוט לצאת מהכלים מדאגה. אז אנחנו, למרות ששכנים פה ממש בבניין ידעו, אלינו הידיעה פשוט לא הגיעה. במוצאי שבת נודע לנו שמתחוללת מלחמה בארץ. כשהשאלה הראשונה היא, רגע, זה דרום או צפון? דרום, אז מיד טלפון כמובן לדוד, והוא לא נענה. נשארנו מיותמים עם הטלפון הזה, שככה ניסינו כל הזמן כאילו שהוא עוד יענה, אבל זהו.
למעשה, עברו שלושה חודשים, קודם כל ככה הזמן עשה משהו, כלומר אי אפשר לעמוד במקום שלכם. אם אנחנו חוזרים ליום אחרי שמחת תורה, אחרי שאתם מבינים מה קרה, במבט של היום, אתם יכולים יותר לדבר בקלות על מה שקרה שם, על מה היה ואיך היה?
אז למעשה, קודם כל נסיים ככה את באמת את הסיפור שבעצם נודע לנו רק ביום שלישי בבוקר, כשאנחנו יודעים שהוא באמת נהרג כבר בשבת בבוקר, שזה שלושה ימים שאנחנו בעצם מאיתנו נחסך חצי יום, שאנחנו באמת לא יודעים מה קורה איתו. הדאגה זה משהו ש... אי אפשר לחשוב מאיפה, כאילו איפה הבן שלי נמצא בכל הסיפור הזה, הוא בשבועים, בהרוגים, בפצועים, בלוחמים, שזה היה באמת ימים מאוד מאוד קשים. אתה שואל על הימים שאחרי, הגעגוע נהיה רק יותר גדול, הכאב לא מתקהל, לדבר על זה יותר, אולי כן, כי אנחנו פשוט מתחזקים באמונה,
וככל שעבר זמן,
האמונה זה משהו של אמון, אז ככל שעובר הזמן אנחנו מתאמנים יותר ויותר.
איך הוא נפל? מה אתם יודעים היום אחרי ששמעתם את כולם, שוחחתם עם כולם, פחות או יותר התמונה ברורה יותר?
נכון, התחקיר המבצעי של צהל כמובן עוד לא הגיע, וזה ברור ומובן, אבל יש הרבה עדויות והרבה סיפורים. אנחנו אפילו היינו אפילו בסיור במקום, שהיה מרגש בפני עצמו. בעצם דוד היה, כמו שאמרנו, שירת בבסיס כיסופים ממש על הגדר, בחודשיים האחרונים. ביום ליל שבת מוצא אותו בשין ג', הוא היה בשמירה, בשער של המחנה, כשבעצם הוא לבד שם. בבוקרו של יום, כמו שכולנו יודעים, צובעים עשרות מחבלים על השער, כשהוא מולם, אמרה לנו ממש מכלי ראשון, אחת התצפתניות, אמרתי לו, בקשר, אני חושבת שאני אחרונה שדיברתי איתו, היא אומרת לי, אמרתי לו, בקשר, דוד, תברח, עשרות מחבלים לפניך. הוא אמר, אני נשאר להגן. אמרתי לו, אבל אתה תמות. הוא אמר לה, אני נשאר להגן. והוא באמת נשאר להגן, הוא לחם בגבורה, בא לעזרתו חבר בשם נועם בן מוחה, שהוא למעשה לא היה חייב, הוא לא היה בשין ג', הוא פשוט היה, דוד שלנו היה מגיסט, שזה למי שלא יודע, מג הוא כלי נשק מאוד 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 כבד וגדול, כשיש בערך שניים בקבוצה שנבחרים. נועם גם הוא היה מגיסט, הוא פשוט הבין את מה שקורה, הוא רץ, הביא מגים והם שניהם נלחמו. מה שנאמר לנו שזה ממש עד הכדור האחרון, מה שנקרא, ממש עד שנגמר להם הנשק, ואז הם בעצם מצאו את מותם. כשממש אמרו לנו את הצפיתניות שם, אנחנו חיים בזכותם. בזכות דוד ונועם אנחנו הספקנו בכמה דקות האלה, שמנעו בעצם מהמחבלים להיכנס, ואנחנו הצלחנו להבין שעומד שקורה משהו, רצנו בפיג'מות לחמל, הצליחו להכניס כבר פצועים, כמה פצועים שהיו לחמל, היה קרב על החמל במשך כל היום, אבל החמל הוא משהו מוגן, כשהבנות שם היו, והם פשוט אמרו לנו, אנחנו חייבים את החיים שלנו לדוד, 10 דקות, רבע שעה שהוא לחם שם, הצילו אותנו. זה בהחלט סיפור גבורה, שלא רק שהוא באמת מת על קידוש השם, ממש מסר...
מסר נפש להצלת חיים, פשוטו כמשמעו.
כן, כשהוא יודע לפני מה הוא עומד.
הוא יכל להציל את עצמו אם הוא היה רוצה,
כן.
אבל מתוך מודעות ובחירה להציל אחרים, הוא בחר להישאר שם ולעמוד שם ולהגן וללחם עד הרגע האחרון. מה היה במהלך השיבה? כלומר...
למעשה, כבר בלוויה אנחנו נוכחנו לראות שבעצם יש פה את ה... אהבה מיוחדת של עם ישראל, זה היה מדהים לראות, ככה בחזור, אני אומרת לעצמי, רגע, מי היה פה? בעצם היו פה כל עם ישראל פשוטו כמשמעו. היו שם הבחורים מהישיבה, החברים טוב, החברים לצבא ממש עכשיו לא יכלו להגיע, זה הלוחמה ממש בעיצומה, אבל כל החברים, מי שיכל מהתקופה האחרונה, חילוניים, דתיים לאומיים, המשפחה, חרדים, ממש ממש הכל, והיה מקום לכולם וכבוד לכולם. וזה היה מדהים לראות את זה, ואני חושבת שזה בעצם מה שאפיין את דוד.
שבעצם זה שאתם יושבים שבעה, בעצם מגיעים אולי כל המאפיינים של האופי שלו, של האישיות שלו.
בדיוק. אני חושבת שזה ממש דוד. האהבה שהייתה, האהבה והקשר שהיה בינינו והכבוד לאורך כל הדרך, בכל מצב, ואיך אמרתי, אני תמיד כל אמא מתפללת של הבן שלה יהיה טוב, התפללתי שיהיה לו טוב בכל אשר, איפה שהוא לא יהיה.
אז על זה אני רוצה לדבר, הגברת מיטלמן. שומעים אותנו הרבה אמהות, הרבה אבות, וחלקם ילדיהם עכשיו יושבים בישיבות הגדולות ולומדים תורה, ואחרים הילדים שלהם מחפשים את עצמם, ולאחרים הילדים עובדים בכל מיני מקומות, ואחרים הילדים שלהם עובדים באלף. וכל הורה מתמודד אחרת עם הילדים שלו, עם התקשורת, עם הילדים, וכל משפחה, אי אפשר להשליך בין מקרה למקרה, אבל כן ללמוד מכם אולי מה הבסיס, מה המכנה המשותף שמתאים לכל ההורים, כי אתם הלכתם, אתם הולכים עם הילדים שלכם, כן, עד עכשיו, לא משנה מה ולא משנה איך, ובלי... בלי תנאי, בלי שזה תלוי במשהו. איך עושים את זה?
אני חושבת שבאמת אמרת קודם כל את המשפט הזה, שהוא משפט המחץ. אנחנו אוהבים בלי תנאי, וזה המסר, לכל הורים באשר הם, ולא רק לאהוב בלי תנאי, אלא לתת לילדים את ההרגשה הזאת שאנחנו אוהבים אותם בלי תנאי. זה לא מספיק, לפעמים הורים אוהבים, אבל הילדים לא מבינים את זה ולא מרגישים את זה. אנחנו מסוימים, מפרשנים את האהבה של הורים לילדים בצורה מסוימת, שאנחנו דואגים להם, אבל הם... צריך גם לחשוב גם על הנקודה הזאת, ובאמת האהבה הזאת, כי אנחנו יודעים שזה מה ששובר את כל החומות ולאורך כל הדרך, וזה מה שבאמת יחזיר את הילדים שלנו אלינו. התפילה והאהבה, בדיוק כמו שאמרת, אני חושבת שאין לי הרבה מה להוסיף על זה, כי זה פשוט כך. אלו המילים, לאהוב בלי תנאי, לאהוב בכל מחיר, כשאנחנו יודעים שיש לנו נשמות טהורות, אולי אפילו רגישות יותר מאשר שאר הנשמות בבית, ולכן הן עובדות לפעמים. ופשוט אנחנו פה, אולי אפילו נבחרנו להוביל אותם באהבה, בעזרת השם כל אחד אל דרכו המתאימה לו. בלי, כל אחד שהתייעץ עם ה... אנחנו עמדנו מאחורי דוד כשהוא החליט את ההחלטה שלו, זו הייתה החלטה שלו, אבל נשארנו מאחורה ואיתו. כשהוא מקבל את המפתח של הבית, לפני שהוא יוצא לגיוס בתור מתנה, היא מחזיק מפתחות שכתוב עליו, אוהבים אותך, לא זוכרת בדיוק. כמובן מכתב, אבל המסר היה ברור, אתה רצוי פה, בכל עת, בכל שעה, בכל מצב, והוא עשה את זה. ועשינו את זה, אנחנו באנו לבקר אותו, והוא בא לבקר אותנו, והקשר היה באמת הדוק. למרות שהוא בחר לא לגור בבית, אבל הקשר נשאר. בקשיים ובשמחות.
אולי הוא בחר לא לגור בבית מבחינה פיזית, אבל הוא גר איתכם בבית בכל שאר המובנים.
ממש כך. ממש כך, והוא קיבל את האהבה הזאת. וזה משהו שאמרתי לעצמי, רגע, הבן שלי נפל, וכל אמא רוצה להחזיק את היד של הבן שלה בשעות הקשות שלו. אנחנו רוצים לגונן ולתמוך לפעמים הרבה מעבר למה שאנחנו יכולים. ואמרתי לעצמי, לא הייתי איתך שם. היית כאילו בדקות הכי קשות בחיים שלך, ולא הייתי איתך. ובמחשבה שנייה אני אומרת לעצמי, תמר, הוא זכר שאת אוהבת אותו. כשהוא עצם את עיניו, הוא זכר את האהבה שלנו אליו. זה משהו שליווה אותו, אני בטוחה.
הגברת תמר מיטלמן, אמו של דוד, שם מקום דמו, ושמו דוד בן תמר, נכון? זה השם המלא.
כן, כן. עכשיו אנחנו אומרים באמת דוד בן אברהם אהרון, בן שמו של אביו אחרי הפטירה, ובאמת, אם אפשר עוד להזכיר דבר קטן, אנחנו קיבלנו על עצמנו פה בבית וגם מחוץ לבית, אנחנו משתדלים להתחזק באמונה, כי זה מה שמחזיק אותנו, כי בלי אמונה מתפרקים. אז אנחנו לקחנו לעצמנו את ברכת שהכל, שהכל נהיה בדברו, חשבנו שזה משהו קטן שאנחנו אומרים אותו כל כך הרבה פעמים ביום,
המשמעות היא מקסימלית.
זהו, פשוט הכל נהיה בדברו, ואנחנו יודעים, בטוחים שהוא נמצא במקום הטוב ביותר, וזה משהו שקל ככה לזכור, אם מישהו שומע אותי ויכול, מי שלא מברך, לברך על הכוס קפה הראשון בבוקר, לאלוהי נשמת דוד, ופשוט זה חיזוק אישי שהוא משהו שאני בטוחה שהוא מתנה לכל אחד ואחד, באשר הוא, ולא משנה במצב האמונה שלו, ומי שמברך אז שיחשוב פעם אחת, בברכה אחת על המילים האלו, מי שכבר מכוון, שיחפש מישהו שיענה לו אמן, כל אחד בדרגתו, זה משהו שכל אחד יכול בכל גיל, וזה מתנה לכל החיים.
שיהיה בשורות טובות.
אמן, תודה רבה.
תנוחמו מן השמיים, עם ישראל איתכם, ונמשיך לקוות, בעזרת השם, שבזכות כוח האמונה, גם במצבים הקשים ביותר, נראה את הגאולה ותחיית המתים, ונצא מכל המצב הזה. שיהיה בשורות טובות ותודה רבה.
תודה רבה, כל טוב.